טוב, התחלנו ללמוד את המשנה השנייה בפרק השני של דברי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, שלימד יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אך מה שאמר שיגיעת שניהם, כן, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. זאת אומרת, היגיעה. אז שאל המהר"ל על זה שאלה גדולה. אם הכל תלוי ביגיעה, למה דווקא צריך תלמוד תורה עם דרך ארץ? תהיה יגע בתלמוד תורה, וזה ישכיח ממך עוון. למה צריך לציין תלמוד תורה עם דרך ארץ? אך מה שאמר שיגיעת שניהם, במשמע שתולה ביגיעה, במה שעמל ויגע, משמע שזה מה שגורם למנוע עוון. היגיעה, התורח, העמל, נראה שרצה לומר, כי ראוי שיהיה האדם עמל בשני חלקים אלו אשר יש באדם. למה אנחנו חייבים יגיעה עם כל העניין זה? זאת השאלה. אם מה שמונע מן האדם לחטא זאת היגיעה, העמל והתורח, אז העיקר זה שיגע. מה אכפת לך במה? למה רבן גמליאל צריך לציין יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ? משמע שזה לא די ביגיעה. אדם יגיד, אני כל היום יגע כדורגל, יגע מאוד, רץ אחרי הכדור מהבוקר עד הלילה, אז אולי זה ימנע ממנו עוון? לא. זה לא סתם יגיעה. היגיעה צריכה להיות דווקא בתלמוד תורה ודרך ארץ. למה? אומר המהר"ל, כי אלו שני חלקים כנגד שני חלקים שבאדם. זה מה שהוא מסביר עכשיו. חכמים דקדקו בדבריהם, כי יש באדם גוף ונפש, נשמה הכוונה, והתורה היא שלמות הנפש, ודרך ארץ מה שאדם צריך לצורך גופו, לפרנסתו ושאר דברים, זה לצורכי הגוף. כלומר, כדי שלא ידבק חיסרון באדם, הוא צריך להיות שלם בשני הממדים של המציאות שלו. הוא צריך להיות שלם בנפשו, שלם בגופו. כמו שנאמר על יעקב אבינו, ויבוא יעקב שלם. מה זה שלם? חכמים אמרו, שלם בגופו, שלם בנפשו, שלם בממונו. צריכה שלמות בכל ממדי הופעת האדם בעולם. אם האדם ידאג רק לנפש ולא ידאג לגוף, ברור שהוא לא יצליח, בגלל שהנשמה שוכנת בגוף. אז צריך גם לדאוג לצורכי הגוף. מה זה לדאוג לצורכי הגוף? להיות אדם מיושב בעולם הזה. צריך שאדם יהיה מיושב בעולם הזה, יהיה לו סדר שמתאים לעולם הזה. צריך לדאוג לבריאותו, צריך לדאוג לפרנסתו, לא להיות אדם סתם כזה עזוב, מסכן, עלוב, בטח שלא. ומלבוש כמו שצריך, לא להיות סתם אדם מוזנח, זה לא מתאים, דרך ארץ. אבותינו הקדושים כידוע היו מסודרים בענייני דרך ארץ. אפשר לראות את זה אצל אברהם אבינו, אצל יצחק אבינו, אצל יעקב אבינו, שממש הצטיינו בדרך ארץ. כן, יעקב אבינו לא ויתר ללבן, בסוף הוא יצא ברכוש גדול. הוא לא זלזל בזה, הוא לא אמר מה אכפת לי, מה מעניין אותי, העיקר זה עולם הבא, העיקר זה להיות צודיק, מה אנחנו צריכים בכלל לדאוג לעולם הזה, אז גם זה לא שווה כלום, אפס, סמכתות, לא שווה כלום, לא להתייחס לעולם הזה, העולם הזה לא שווה, שישתדלו בשבילו. כל הביטויים האלה של זלזול כלפי ענייני העולם הזה, הם דברים זרים לאבותינו. אבותינו ממש לא נהגו בצורה כזאת. כל מיני אנשים משונים, אני אסביר לך איך יש כל מיני אנשים משונים. יש אנשים משונים, כי יש אנשים משונים עם אלה. ואחר כך הם מוצאים הצדקה בכל מיני שיטות. וכל מי שיש לו נטייה, אז הוא מוצא את הדרך איך לבטא את הנטיות שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, התורה צריכה להיות שלימה. לא יכול להיות שאדם ילמד את תורה בצורה חלקית. הוא יתעסק בעניינים רוחניים עליוניים, והוא לא לומד את החלק בתורה שעוסק בתיקון זה העולם. זה לא תורה שלמה. דרך רץ קדמה לתורה, זה כתוב בתורה. אז לא יכול להיות שאדם תופס רק חלק, וכבר הזהירו אותנו. הדבר הזה הוא מצוי הרבה פעמים אצל בעלי תשובה, שהם מכיוון שהם שקו במתת שערי החומר, הם אחר כך רוצים להיות תיקון, הם רוצים לעשות תיקון. אז הם עושים תיקון, אז מזניחים את ענייני העולם הזה, ויש אנשים שעושים מזה בכלל אידיאולוגיה, להיות מסכן, להיות מוזנח, להיות, לא להתעסק בענייני העולם. ניקרתי פעם בחור כזה, חבל הזמן. הבחור הזה היה בסיירת. הוא היה בסיירת, אני הכרתי אותו, היה בוקר סיירת. והוא לאט לאט חזר בתשובה. ומאדם שהיה כזה בחור כארז, כזה ממש חסון, בריא, כזה, מן החבר'ה, לאט לאט הוא תפס שיטה, ואפילו הנמיך קומה, זאת אומרת, הוא היה כזה נראה, כזה כפוף, כולו מקומט, כולו מקומץ, כזה מסכן כזה. והוא חשב שהוא עושה את זה. יום אחד הוא בכלל בא, ואומר לי, תשמע, עשיתי דבר גדול, הודעתי לצבא שאני פורש בכלל מהצבא, אני לא רוצה לשמוע יותר עליהם. החזרתי הפרנקס מילואים שלי. אמרתי, טוב, לא. מצאת שיטה להיות פטור ממצוות? זה שיטה, יש שיטה כזו, להיות פטור ממצוות. מצאת שיטה? לא, זה לא יכול להיות, זה לא. זאת אומרת, הוא תפס שיטה כזאת, שבאמת, וראיתי אותו, זה נהיה חיוור כזה, מאוד, מאוד הצטמצם, מאוד הצטמצם.
הצטמק.
הצטמק ורע לו. זה הנושא, זה הצטמק ורע לו. זה לא, צריך בריאות. התורה הולכת עם הרבה בריאות. אבותינו היו גיבורים גדולים ברוח, וגיבורים גדולים גם בנפש, כוחות הנפש, גם כוחות הגוף. הם לא היו אנשים, לא הזניחו כלום. אז זה, על זה אומר המהר"ל, שזה בדיוק מה שבא ללמד עכשיו רבן גמליאל. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אל תחשב שבגלל שאבא שלי רבי יהודה הנשיא הזהיר על הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאתה עכשיו צריך להזניח דרך ארץ ולעזוב את ענייני העולם, וכבר לא צריך להתפרנס ולהיות שנורר ולהיות קבצן ברחובה, אל תחשב, זה לא ככה, זה טעות. לא לזה התכוון אבא. אני הבן שלו, אגיד לך מה צריך להיות. צריך יגיעה בשניהם. דרך ארץ, מה שאדם צריך להוצר גופו פרנסתו ושאר דברים, אמר כי כאשר אדם ממל בשני דברים, דהיינו בדרך ארץ, שאדם עושה להנהגת גופו מה שצריך לו, מה שאדם ממל לשלמות נפשו, צריך שניהם, שיהיה תורה, כמו שהוא דרך ארץ להשלים גופו, צריך תורה להשלים את נפשו. וגם אז, ואז אם הוא עושה ככה, ואז לא נמצא האבון, כי אין האבון במה לאחז. הידוע שהרב באורות התשובה מזהיר ממצב שבו האדם מטפס בעולמות עליונים, והוא מזניח את תיקון ענייני נפשו וגופו. הוא מדבר על סכנה מאוד מאוד גדולה שעלולה, סכנה מאוד גדולה שעלולה לתקוף את האדם. זה פסקה שכדאי לקרוא, כי אנחנו כולנו מדברים על תשובה. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מודבק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. למה? כי הוא עם המחשבות שלו שם בעולמות העליונים מרחף, מתעסק בכל מיני דברים רוחניים עליונים, ובינתיים הגוף שלו הוא עוזב אותו, ואז משתלטות על גופו כל מיני מידות רעות. הוא הופך להיות תאוותן, לא בגלוי, וכעסן, ועצבני, וכל הכל מותר, הכל מידות הרעות משתלטות עליו, כן, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו, ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, הרי זה באיזשהו שלב אתה נוחת, כל מטוס נוחת, זה בדוק, אם הוא לא נוחת הוא מתרסק, זה ממה נמשך, כל הטייסים חייבים לנחות, ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. אז פה בא השלב הכי מסוכן. למה? כי כשאדם גמר את ההסתכלות הרוחנית שלו, הנשמה חוזרת מהטיולים שלה בפרדס, והיא מוצאת אדם לא מתוקן לפי השאיפות שלה. ואומר הרב, הוא מתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. אדם מתוסכל מעצמו, מאוחזב מעצמו, אומר מי אני בכלל, אני מטייל בפרדס ותראה איזה מידות רעות יש לי, עוד לא התחלתי לתקן את עצמי. ואני כאילו צודיק, כולם חושבים שאני צדיק, ואני לא, בעצם לא נכון, אם היו יודעים. מלחמה פנימית מסוכנת מאוד. כי האדם עלול להיות להתייאש, הוא עלול לעשות דברים מאוד לא בריאים, ובשביל כך צריכה תשובה. עם חפץ זיכוך המידות, להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. מה זה תשובה? תשובה זה אומר בריאות. להיות בריא בגופו, בנפשו, תקן את מידותיו, להיות אדם ישר, טוב עם הבריות, טוב עם עצמו, טוב עם הבריות, טוב עם זולתו, עם השם, להיות קודמת לעלייה הסתכלותית, ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף של הנשמה, זאת אומרת, אף פעם אל תחשוב שתוכל להתעלות רק מצד הנפש שלך. בכלל לא שייך. כשאתה עולה, אתה חייב לעלות עם הכל. כוחות הגוף, כוחות הנפש, הכל צריך. גם בהתעלות העליונה. הוא מתייחס לכל בעלי תשובה. פרק י' ד', נתיבות תשובה פרטיות. י' ד', סעיף ב'. זה דבר שצריך לדעת אותו בכלל. החיים זה כלל, זה מה שמסביר פה המערה. כן. צריך יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, מידת דרך ארץ צריכה ללוות את מידת תלמוד תורה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, אתה עולה בתוירה, אתה צריך לעלות בתיקון המידות. אתה צריך לעלות בסידור החיים. צריך שחיים יהיו עוד יותר מסודרים. שמה? כן, אתה אומר שיש גם אנשים שיש להם נטיות כאלה, להיות רחפנים. פעם אחד אמר לי כך, אני מרגיש שהנשמה שלי ירדה לעולם, אבל היא לא הגיעה לארץ. ככה הוא הגדיר את עצמו. הוא הכיר את עצמו. הוא אמר, היא ירדה לעולם, היא נשארה תלויה בין השמיים לבין הארץ. יש לו עבודה. הייתה לו עבודה מאוד גדולה. זה באמת לא היה קל לו בחיים. הוא כל הזמן צריך לנסות להוריד את נשמתו עד לקרקע. לא פשוט. באמת, אז ככל שהתלמוד תורה עולה, סדר החיים צריך לעלות, הוא צריך להיות מאוד מסודר בחיים שלו. כן? אני מסכים איתך. יש בזה קושי בשני הצדדים. כי בגלל המציאות, כמו שאתה מתאר אותה, שהיא מציאות מאוד רוחנית, אז אנשים שרוצים להיות רוחניים, יש להם נטייה, אם לא להשתעבד לחומר, אז לזלזל בחומר. באותה מידה שמי ששוקע בחומר, הוא באמת מסכן את עצמו, באותה מידה מי שמזלזל בחומר, באותה מידה הוא מסכן את עצמו. אין הבדל. הסכנות הן בדיוק באותה מידה. למה? כי מי שמזלזל בחומר, החומר עלול לתפוס אותו ברשתו ביותר תקיפות ממי שלא מזלזל לך. לפעמים אתה רואה דברים כאלה. מציאות מקולקלת יותר באנשים שלכאורה רחוקים מחומר. צריך זהירות בלה. תלמיד החכמים יודעים לחלקל את מעשיהם, הם יודעים בדיוק איך לא לאבד את השיווי משקל. צריך כל הזמן לשמור לשיווי משקל הראוי. זה לא, אז מי שחושב שהוא יכול כבר להיות חוסית גדול וזה, זה, 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 זה לא הולך ככה. זהו, בכל, כמו שאמרת, זה בדיוק מה שאמר על מסביר, שזה מה שאומרים להם בעלי להגיד, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם, אתה מבין, יש מי שישים את הדגש על המילה יגיעה, ויש מי שישים את הדגש על שניהם, יגיעת שניהם, באותה מידה שאתה יגע בתורה, אתה צריך להיות יגע בדרך הזה בתיקון המידות שלך, באותה מידה. אתה לא יכול לשים, אתה לא יכול להחשות לעצמך שום פער בין התלמוד תורה לבין דרך ארץ. אין פער בזה. כי עמל שניהם להשלים את עצמו, והאבון לחסר את עצמו, ולכך יגיעת שניהם דווקא כאשר אדם עוסק בדבר שהוא להשלים את עצמו לגמרי. לגמרי זה תלמוד תורה ודרך ארץ. ודבר זה משכחת אבון, שהוא האבון, חיסרון לעצמו, אבל אין משכחת ממנו לעשות המצווה, שגם המצווה היא משלמת עצמו. כלומר, בזה שאתה יגיע בתלמוד תורה ודרך ארץ, זה כמובן לא אומר שזה במקום מצווס. בטח שלא. כי גם המצוות מטרתן להשלים את האדם. כך פירוש דבר זה, והוא נכון. כשהמהר"ל אומר והוא נכון, כוונתו לשלול פירוש אחר. והוא נכון, לעומת פירוש אחר, שמישהו אחר נתן, והוא לא נראה נכון בעיני המהר"ל. אבל אין לפרש כמשמעו, הנה, את מה שהוא רוצה לשלול. והוא נכון מה שאני אמרתי, לעומת מה שמישהו אחר אמר, שפירש כמשמעו, שמה? כי מפני שהוא יגע בשני דברים אלו, משכחת עוון. כלומר, מה מישהו אחר הבין? שהדגש זה יגיעה. והמהר"ל אומר, הדגש זה שניהם. הבנתם את המחלוקס? יש מי שאמר, העיקר במשנה הזאת, זה שאתה צריך להיות יגע. אם אתה יגע, תורח, עמל, עוסק, אין לך זמן, אתה חייב כל הזמן לרוץ וכל דבר, אין לך זמן לחשוב על, על שטויות. הראש שלך לא יוכל לחשוב שטויות. אז ככה הוא הבין. והמהר"ל אומר, לא! הכוונה של התנה זה לא שאתה תהיה מת מעייפות ולא יקח לך כוח לחתור. כי מה יקרה כשאתה לא תהיה מת מעייפות? ויש גם אנשים מתים מעייפות שחוטים. כי בשביל לחתור, גם אדם שעייף, הוא ימצא את ההזדמנות. אלא הדגש הוא תשלים את עצמך בשני חלקי המציאות שלך. בשני הממדים של מציאותך. ומה הם שני הממדים האלה? הגוף והנפש. לכן אתה צריך גם תלמוד תורה, ואתה צריך גם דרך ארץ. אתה חייב. כן? אם לא תהיה עסוק בשניהם. לכן המהר"ל אומר, אני לא מקבל מה שכאן מישהו הסביר, שהעיקר שאתה תהיה יגע. לא. למה? הוא מסביר. אם כן, אפילו אם יגע בדרך ארץ בלבד, או בתורה בלבד, גם כן יהיה משכחת עוון, כמו שאמרנו. כי אם העניין זה היגיע, מה אכפת לי במה תהיה יגיע? העיקר שתהיה יגיע, נכון? על התנה לא באו לומר לך העיקר שתהיה יגיע, הוא בא להגיד לך, תהיה יגיע בשניהם. ועוד כי יהיה אפשר שיהיה אדם מעמל תמיד. אם אתה אומר שהיגיע היא זאת שמונעת מן האדם עוון, מה קורה כשהוא לא יהיה יגיע? היא לא יכול להיות יגיע תמיד, ויהיה אפשר שלא יהיה נח רגע, בלו אלו שניהם, ויבוא לידי חטא. מה שהסברנו. אבל לפי הפירוש אשר אמרנו, הכל נכון, שלא נקרא שהוא עמל להשלים עצמו רק על ידי שניהם. דהיינו דרך ארץ ותורה, כי אלו שניהם הם השלמת האדם, וכאשר האדם הוא עמל בשניהם, הוא עמל ויגע להשלמת עצמו, הוא מסולק ממנו החטא. שימו לב החידוש, אף בשעה שאינו עמל באלו שני דברים. פילי פלואים. אם האדם עמל בשניהם, גם בתורה וגם בדרך ארץ, אין לו מה לדאוג מהזמן שהוא חייב לנוח. הולך לטייל. טיול? לא תורה ולא דרך ארץ. עוון? לא. כיוון שבדרך כלל הוא עסוק בלהשלים את עצמו, השאיפה, הנטייה שהוא קנה של שלמות, כל כך חזקה אצלו, שאפילו בזמן שהוא לא עסוק, הוא עסוק. אם אתה מחובר למעיין, אז תמיד אתה כמעיין המתגבר, גם בזמן שלא. למי יש סכנה להיות סתם בטל? מי שבטל זה אדם שאין לו אצלו נטייה, אין אצלו שאיפה, אין לו רצון פנימי חזק להיות משלים את עצמו. ברור שאדם לפעמים צריך לנוח. מה חשבנו? אם אתה תולה את הכל ביגיעה, לפי השיטה שהבינה שהתנה בא לשים את הדגש על היגיעה, אסור לנוח אפילו רגע אחד. כי אם אתה חס וחלילה תנוח מיד, מחשבות לא טובות, תוקפות אותך, העיקר שתהיה עסוק. תהיה שיקור מעייפות. לא, זה לא זה, לא מה שהתנה בא להגיד. אתה צריך לעורר בך את הרצון, את הפנימי, את הנטייה הפנימית, להיות שלם. וגם כשלא תעסוק בזה בפועל, עדיין הנטייה אצלך קיימת. אדם שאוהב תורה, גם בזמן שהוא לא לומד תורה, הוא קשור לתורה. אדם שאוהב את המלאכה, גם בזמן שהוא לא עמל במלאכה, הוא קשור למלאכה. לכן אמרו, אמר התנא, אהוב את המלאכה. כן? אדם שאוהב את הבריות, גם בזמן שהוא לבד בבית, הוא אוהב אותן. הוא מלא אהבה כלפי כל העולם. אתה לא צריך בשביל זה ללכת לחבק את כל הסינים. לא חייב. אתה אוהב את כולם. למרות שאתה לא הולך לחבק את כולם, אז אתה אוהב את כולם. כי זה נטייה אצלך. כי זה שייך לך. אתם מבינים? זה לא, זה בדיוק ההפך מתפיסה מטריאליסטית. שאומרת שאם אתה לא עסוק בדבר עצמו, אז אין לך כלום. זה לא נכון? זה בכלל לא נכון? אתה יכול להיות עסוק בדבר גם בזמן שאתה לא עסוק בדבר. איך? המחשבה. החלומות יעידו עליך. הנביא, מה הוא עושה? כלום, קבל נבואה. הוא לא רץ, הוא לא כלום. לא עכשיו לא מתוירה, כלום, שום דבר. והנבואה מתגלה, למה? כי יש לו נטייה כזאת פנימית שפועלת מעצמה בתוך הנפש שלו. זה האדם אמיתי. אדם שלם, באופן אמיתי, זה אדם כזה. שגם בזמן, זה אני זוכר ש... שזה פורגזים הרב ציודה, שפעם לא היה לו איזה ספר, אז מישהו שאל אותו, הרב רוצה ספר? אמר, מה, אי אפשר ללמוד בלי ספר? מה אתה חושב שאני עסוק בתורה כשיש לי ספר? אני עסוק בזה כל הזמן, בבירור המחשבות, בהתעלות הפנימית. כן, אני רוצה.
אבל אני יודע, באמת, אתה אמר לגבי זה שאין אדם נדבק במחן, אלא במקום שאין אדם שפנוי בזה, משהו כזה. באותו משקל, שאדם שהוא פנוי...
שהמציאות הפנימית שלו פנויה. לא רק באופן מעשי, זה המציאות הפנימית לא צריכה להיות פנויה. היא צריכה, האדם כל הזמן צריך להיות מלא בשאיפות.
יכול להיות גם שהוא יהיה פנוי מכל דבר, שכל גירוי חיצוני, אבל בתוך הראש גירוי.
נכון, בדיוק. מכל מקום, הנה הוא האדם שעמל להשלים עצמו, ולא יבוא לידי חטא ועוון, שדבר זה הוא הפסד עצמו, אם הוא לא עמל. אבל אם עוסק בתורה בלבד, מאחר שאינו עוסק להשלים עצמו דבר שהוא לצורך גופו, גם כן, תקשיב אותו מה שהוא אומר. אבל אם אדם עוסק בתורה בלבד, זה המהר"ל אומר, מאחר שאינו עוסק להשלים עצמו דבר שהוא לצורך גופו גם כן, אפשר שימצא חטא ועוון. כי צריך לעסוק בהשלמתו של אדם שהוא כולל הגוף והנפש. וזהו אדם שהוא מחובר מגוף ונפש, משלים עצמו בתורה, סוף סוף הוא אדם חסר. אם הוא משלים את עצמו רק בתורה. כאשר חסר מה? שצריך להשלים גופו. דרך אחרת.
מה?
איזה חטא ואבון יכול להימצא באדם שעוסק בתורה ולא עסוק בדרך אחרת? לא. חטא, אבון, פשע. יש דרגות. חטא זה בשוגג, אבון זה במזיד. יש דרגות. חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו אומרים. שלושה דברים. זה דרגות. מן הקל אל החמור. מה? כן, ברור, ברור. בבידוי זה לפי הסדר, בטח. מה? אם אתה מתחיל מיד בזה שאתה בא לבקש סליחה אפילו על מזיד, זה נראה לא טוב. קדש ברוך הוא, אנחנו מבקשים לבקש סליחה על שוגג. ואם חתנו אפילו במזיד, גם זה אנחנו מבקשים סליחה. ואפילו אם זה יותר גרוע מזה, גם אז תסלח לנו. אפשר להתחיל מן החמור, צריך להתחיל מן הקל. אבל פה המערה לא מוותר לנו, שאנחנו חייבים להשלים את עצמנו בכל, בכל דבר, כן? לכן היו גם חכמים שמאוד הדגישו את זה בשיטתם, בתיקון מידות האדם, תנועת המוסר מאוד שמה את הדגש על זה, שהאדם מאוד צריך לתקן את עצמו. מצד שני, לפעמים זה היה נראה שאדם צריך גם לזלזל בענייני העולם. צריך להתרחק מכל תורה שנותנת הדרכה של זלזול בעולם. כל תורה כזאת צריך להתרחק ממנה. היא תומנת בחובה חטא ואהבה. תורה אמיתית לא מזלזלת בכלום. היא לא מזלזלת בשום דבר. לא בצמח ולא בציפור ולא בכל נברא ובכל בריאה ובכל עניין. לא בביתו של האדם, הבית של האדם צריך להיות מסודר ומתוקן, ולא בחיי הגוף, ובבריאות הגוף, ובבריאות הנפש, שום דבר, כלום, הכל, צריך להיות בכל, מכל, כל. עם חזק וגדול, זה מה שצריך, זה מה שאומר המערב. ומכל שכן, כן? אם אמרתי לך שלא יכול להיות שאדם יהיה עסוק רק בתורה בלי להיות עסוק בתיקון גופו, גם הפוך כמובן. ומכל שכן, אם הוא עוסק בדבר שהוא השלמתו לגמרי, עד שהוא שלם בשני חלקיו, ומכל שכן, אם אינו עמל בתורה שהוא השלמת נפשו, שזו בוודאי אדם חסר נקרא. זאת אומרת, כמו שלא נעלה על הדעת שאדם יהיה עסוק בהשלמת נפשו בלי להיות עסוק בהשלמת גופו, כך קל וחומר לא נעלה על דעתנו שאדם יהיה עסוק בהשלמת גופו ולא יהיה עסוק בהשלמת נפשו. אז זה ברור גם כן שזה חיסרון עצום. כן.
מה הן המקורות שאדם ירחוש דרך
ארץ? שמה? מאיפה אדם ילמד את הבריאות הזאת, את הסדר הזה? יש הרבה מקורות. המקורות העיקריים זה כל פרשיות האבות. התנ"ך הוא מקור מאוד נאמן לזה. התנ"ך בכללותו הוא בדיוק מציג ככה את החיים. מציג את החיים בכל שלמותם. לכן התנ"ך הוא מאוד חי. הוא מציג את האדם בכל ממדי החיים. הוא לא, לא מספר לך אנשים שיושבים בישיבה כל היום. מספר אנשים שחיים. ברור שהם חיים עם תורה. אבל הם באופן כללי חיים. הם חיים, הם חורשים, זורים, נלחמים, בונים, יוצרים, מנהיגים, בונים מלכות, בונים מקדש. התנ"ך הוא מאוד ברור בזה. האווירה התנ"כית היא אווירה של שלמות הכל. תראו, תבדקו, תראו שזה בדיוק ככה. כל פסוק שם צועק כזה. במיוחד הפרשות האלה שעוסקות באבות ואימהות, כן, רואים את את היסוד הזה אצל אבותינו מאוד מאוד. אתה רואה שהם מתעסקים בכל, אין דבר אצלם שמחוץ לתחום. הם מתעסקים בהנהגת ביתם, הנהגת המדינה, הנהגת האומה, הנהגת העולם. הם הכל, הכל מעניין אותם. הם חופרים בעירות, וחופרים בעירות של אמונה. אברהם אבינו יכול להיטע אשל ולהקיל קהילות ברבים של רבבות וללמד אמונה ברבים. הכל אצלו, זה הכל. להילחם בארבעת המלאכים ולקבל אורחים. אין אצלו. שום דבר לא מחוץ לתחום. בכל, מכל, כל. אבל אם הוא עוסק בדבר שהוא השלמתו לגמרי, עד שהוא שלם בשני חלקיו, ואז הוא מסולק מן החטא והעוון אשר הם חסרון האדם. זה לזה התכוון רבן גמליאל. כן? יפה תלמוד תורה. אם דרך ארץ שיגיע שניהם ביחד משכחת עוון, אם האדם עסוק בלהשלים את עצמו בכל הממדים, אז בוודאי שאבון לא דבק בו, אפילו אם יש לו ממון הרבה ואינו חסר, אם אינו עוסק בהשלמת עצמו, אינו משכח ממנו האבון, וזהו שתולה ביגיעת שניהם. כלומר, יכול להיות שאדם נגיד, אני לא צריך לעסוק בדרך ארץ, כי יש לי פרנסה, אני עשיר, ירשתי מאבא מיליונים. לך תעבוד ותעסוק בתיקונו ובניינו של עולם. לכן, משחק בקוביה, פסול לעדות. מפריח יונים, פסול. כל הדברים האלה, שאדם מנסה להרוויח כסף בלי לעשות כלום, טוטו, לוטו, קוקו, כל הדברים האלה, כן, שאנשים מוצאים כל מיני צדדים של היתר. כן, אמנם משחקים כאלה לא, כי יהיה משחקים בשבת, אבל דברים כאלה לא משחקים בשבת, רק אתה קונה כרטיס הגרלה ואתה תרוויח מיליונים. אנשים, זה פלא פלאים איך לראות אנשים שמצאו לעצמם היתר לזה. אבל אתה לא מבין דבר אחד, שהחיסרון כאן הוא לא בזה שאנשים משחקים בשבת או לא משחקים בשבת ואתה מאמר על זה. החיסרון זה על זה שאתה מאמר, שאתה בטלן, שאתה לא רוצה לעבוד ולהתעסק בתיקונו של עולם, ואתה אוהב מתנות. אתה אומר שונא מתנות יחיה, ואתה רוצה לקבל מתנות גדולות. הדבר הנפשי הזה זה הרס החברה. שאנשים כל היום מצפים לקבל מיליונים, עומדים בתור ליד הדוכנים. ואיזה קידוש השם זה כשזה אנשים עם כיפות גדולות וכו', שעומדים בתור ליד הדוכנים כדי לשחק משחקי מזל והגרלות ולהרוויח כסף בזול. איזה ביזיון לתורה. נכון, אבל פה איפה אתה משלים את עצמך? במה אתה משלים את עצמך? מה עשית כדי לקבל את הממון הזה? כלום. הלכתי ותליתי את גורלי במזל. הם קוראים לזה כמובן השגחה. לא, כשבוכו חפץ לתת לך כסף, אם לא תקנה כרטיס, איך הוא ייתן לך? היד השם תקצר, רק עם הכרטיס הגרלה שתקנה בדוכן של מפעל הפיס, לריבונו של עולם יש לו רק את ההזדמנות הזאת לתת לך את הכסף. עובדים על אנשים בעיניים ומצדיקים כל מיני דברים כאלה וכל מיני סיפורים כאלה כדי להיות בטלנים, זה כדי להרוויח כסף בלי לעשות כלום. זה הרס. זה על זה, אחד מן הטעמים שהסבירו הראשונים, למה מסרב בקוניביה, הוא פסול לעדות, כי הוא אינו עוסק ביישוב השולם, יש מישהו שהוא גזלן, שזה בו אב הגזל, כי השני לא מתכוון להפסיד, אתה לוקח לו כסף שהוא מתכוון לתת. אבל יש ראשונים שהסבירו, שהבעיה העיקרית בדבר הזה, זה שאתה לא עוסק ביישוב השולם.
זה לא מין אמונה בעבודה זרה?
אני לא אוהב לקרוא במילים שלא שאלה, מה היו?
עבודה
זרה, לא, לא עבודה זרה, מזל, המזל. ישחק לנו המזל, לא עבודה זרה. זה באמת לא כל כך קשור לביטחון בשם, כמו שהם טוענים. אבל זה בטח משחית את הנפש, להיות, תולה את עצמך על בלי מה, כלום, לזכות בכלום.
אבל יש
לדעות אישי. מה? מה זה השתדלוס? לעמוד בתור, בחום, בקור, זה השתדלוס, בטח. איך לקנות את הכרטיס ולשים הרבה כסף על זה. כי אנשים, כרטיס אחד כבר לא מספיק, שני כרטיסים, שלושה, מינויים, עניינים, כספים. איפה אתה מוצא? אני מכיר בן אדם שהוא היה בעל סופר, היה לו סופרמרקט. מכר את הסופרמרקט שלו כדי להמשיך לשחק. אשתו, הילדים שלו, נשארו בלי אוכל, כלום. אדם, היה לו סופרמה, זוכר. אני זוכר, היינו קונים את זה. יום אחד פתאום נסגר, לא הבנו מה קרה. נודע לנו אחר כך, בן אדם ששיחק. הכל, הכל, חיסל הכל, הבית, מחר הכל, לא נשאר כלום. טוב. טוב, לפני שאני אשכח, אני לצערי הרב לא אוכל להיות ביום רביעי.